לכולם. איזה הרגשה נפלאה לעמוד כאילו בתוך היער. אם לא בתוך היער, אז לפחות בתוך המשתלה. אבל זה באמת יפה. נדמה לי אפילו אוויר פה הרבה יותר צח מאשר שם. אני מברך את כולכם בקהילתנו בשם ישוע המשיח. אנחנו בוודאי רוצים גם לברך את כולכם לרגל ראש השנה ולאחל לכולכם את כל הברכות הנפלאות שרק אפשר לאחל אחת לשני. שנה טובה שיהיה לכולם. אנחנו כבר הזכרנו לא פעם ולא פעמיים שהשנה אנחנו חוגגים 500 שנים לרפורמציה. היום אני לא אדבר על זה, אבל תזכורת הראשונה זה דווקא מהפיו של מרטין לותר. כולנו מכירים אותו, כולנו הרבה שמענו אודותיו, והוא אמר משפט כזה: אנחנו נושאים רק על ידי אמונה, אבל אמונה אף פעם לא באה לבד. משפט מעניין, משפט שבעצם משקף את כל האמונה שלנו, את כל הדברים שאנחנו מבינים ודברים שבהם אנחנו מאמינים. הוא לקח בחשבון עובדה מאוד מאוד חשובה, שאמונה היא תמיד, ואני מדגיש את המילה תמיד, תמיד מתבטאת במעשים. נכון, אנחנו לא נושאים על ידי מעשים, אנחנו נושאים על ידי אמונה, אבל אמונה תמיד מתבטאת במעשים. ואחת ממעשים החשובים של האמונה שלנו זה ציות לאלוהים, לציית. אבל כמו שאנחנו מוציאים בכתבי הקודש, ומה שאנחנו רואים על סמך חיים שלנו, חיי יום-יום שלנו, לא תמיד חלק אצלנו בנושא של ציות. ואחת מהמקומות מכתבי הקודש שהיום אנחנו נלמד ומדבר על הציות הזה, זה בשורת מתי. בואו נפתח את הספרים שלנו. בשורת מתי פרק ט', פסוקים מ-27 עד 31. בשורת מתי פרק ט', 9, פסוקים מ-27 עד 31. כאשר יצא משם ישוע, הלכו אחריו שני אנשים עיוורים, כשהם צועקים: בן דוד, רחם עלינו. בהיכנסו הביתה, ניגשו אליו עיוורים. אמר להם ישוע: האם מאמינים אתם שאני יכול לעשות זאת? כן, אדוננו, השיבו. נגע בעיניהם ואמר: יאה לכם כאמונתכם. אז נפקחו עיניהם, וישוע הזהיר אותם באמרו: שימו לב שלא יוודע לאיש. אך הם יצאו והשמיעו את שומו בכל אזור ההוא. הטקסט הזה אי אפשר לקרוא כסיפור נחמד. הוא באמת נראה סיפור נחמד, אנשים קיבלו רפואה, חוץ מדבר אחד, הסוף של הסיפור הזה הוא לא כזה נחמד. בעצם זה סיפור די עצוב, שאנשים הפסידו במאבק שלהם לציות. מאבק שכל אחד מאיתנו חי. ציות לאלוהים. זה דברים שאנחנו נתקלים בהם כל יום בחיים שלנו. אי אפשר להגיד שאנשים שהם נרפו, הם היו אנשים רעים, או שהם היו אנשים לא מחונכים, או שאנשים היו רעים במיוחד, או שהם לא הבינו את ישוע, או שהייתה בעיה להם עם השפה. לא, הם היו אנשים כמונו. אנשים שחיו את החיים שלהם, עשו את הדברים רגילים, אבל עשו מה שהם עשו. זו הסיבה שהסיפור הזה הוא גם נוגע בנו. אנחנו הרבה פעמים אומרים שיותר טוב שיש סוף טוב מאשר התחלה טובה. וזה נכון, אבל הרבה יותר טוב שגם התחלה טובה וגם סוף טוב. לצערנו, אצל העברים שלנו, הסוף היה נורא. הבעיה העיקרית שלהם הייתה לא עיוורון אנושי, לא עיוורון פיזי, אלא חוסר ציות. חוסר ציות שהיה בתוך ליבם. וחוסר הזה, חוסר הציות הזה הוא בעצם מחק את כל הערך שהיה בריפוי. אנחנו יכולים למצוא בסיפור ארבע אזהרות לכל אחת מאיתנו. ארבע אזהרות לאנשים שקיבלו על עצמם להאמין בישוע. אנשים שמכריזים לפני כולם, כמו שאנשים העברים האלו. כן, אנחנו מאמינים, אנחנו הולכים אחרי ישוע. אנחנו מאמינים לכל מילה שלו. ובכל זאת, חוסר ציות. נקודה ראשונה, הרבה יותר קל לחפש ציות, לחפש רחמים אצל אלוהים מאשר לציית לו. הרבה יותר קל לחפש רחמים אצל אלוהים מאשר לציית לו. כאשר יצא משם ישוע, הלכו אחריו שני אנשים עבריים שהם צועקים, בן דוד, רחם עלינו. רחם עלינו. הם ביקשו, הם התחננו, הם הבינו שהם צריכים לחפש את הרחמים אצל אלוהים. לפני הסיפור שלנו אנחנו יכולים למצוא סיפור לגבי ריפוי של בת של יאיר. וזה הנס שהוא היה נפלא. ישוע הקים אותה מהמתים. זה משהו מיוחד, אין הרבה סיפורים כאלו. והשמועה לסיפור הזה התפרסה בכל הארץ. וסוף סוף אנשים האלו עיוורים, הם שמעו משהו שיכול לעזור להם. איך אפשר להתעלם מהעובדה שישוע יכול לעזור להם? איך אפשר להמשיך להיות עיוור כשלידך יש את האופציה להפוך לבריא? בטח שאי אפשר. ואז הם מתחילים לברר איפה ישוע, איך אפשר למצוא את הרפואה הזו. ועכשיו הם שומעים שהוא פה לידם, הוא יכול לעזור להם. לא צריך ללכת רחוק, לא למדינה אחרת, לא לעבור את הים, זה פה לידם. קהל עומד והולך אחרי ישוע. לא רק עומד, הוא הולך, הוא מלווה אותו. ואז הם מבינים שאין להם שום אופציה להתקרב אל ישוע, אלא אם הם יתחילו לצעוק. הם הולכים אחריו וצועקים, רחם נעלינו בן דוד. הם הבינו בוודאות שבן דוד זה שמו של המשיח. לא לכל אחת היו קוראים בן דוד. במיוחד שאבא של ישוע זה לא דוד. הם ידעו שזה התואר של המשיח בן דוד. הם הבינו שהייתה להם הזדמנות יחידה לקבל את הראייה, והזדמנות השנייה לא תהיה להם. וגרוע מכך, מהסיפור שלנו אנחנו רואים שהם ממשיכים ללוות את ישוע, הולכים אחריו, צועקים, אבל נדמה להם ונראה לנו שהוא לא מגיב. הם צועקים יותר ויותר חזק, רחם נעלינו, אבל הוא ממשיך וממשיך וממשיך ולא מסתובב ולא פונה אליהם. זה מגיע עד המצב שהוא כבר נכנס הביתה. כמו שכתוב בפסוק 28, בהיכנסו הביתה ניגשו אליו עברים. הוא כבר הספיק להיכנס הביתה ועדיין לא הגיב להם. ונדמה שהוא לא רוצה להגיב. ואנשים האלו הם ממשיכים, הם מאוד דיקשים, הם מתמידים במטרה שלהם. הם רוצים לקבל את הרפואה והם ממשיכים ללכת. הם לא נעצרים. והסיפור שלהם לא נעצר מעבר לדלת שבעצם נסגרה לפניהם. ישוע, כמו שאמרתי, כבר הספיק להיכנס אל תוך הבית. אבל הם ממשיכים להילחם על החסד עד הסוף. הם מאוד היו עיקשים. ואז הם נכנסים הביתה. וממשיכים לבקש את החסד מאלוהים. ואז הוא נענה לבקשה שלהם. הרבה אנשים הם מתנהגים בצורה מאוד מאוד דומה. כשהם נמצאים במצבים הקשים, כשקשה להם, שחסרה להם בריאות, שאין להם עבודה, שילדים חולים, שקשה להם למצוא בית, שקשה להם להסתדר, הם מתחננים לפני אדון, הם מבקשים שהוא יעזור להם. הם עושים את הכל כדי שאלוהים רק ישמע אותם. אבל ברגע שהבעיה הזו נפתרת, ההתנהגות שלהם משתנה. ואז אנשים אפילו לא מבינים שהבעיה הגדולה שיש לאנשים האלו, זה לא הבעיה הזו שהם נלחמים איתה. זה לא המחלה, וזה לא החוסר כסף, וזה לא האנשים הרעים שסובבים אותנו. הבעיה האמיתית של האנשים האלו, זה חוסר ציות. ואם ציות הזה הוא קיים אצלנו, אנחנו הרבה פעמים לא מתייחסים בצורה ראויה לנושא הזה, אבל אם אנחנו מקשיבים לאלוהים, אם אנחנו מצייתים לו, אז זו סיבה גדולה כדי להודות לאלוהים. כמו שכתוב ברומאים פרק ו', פסוק 17, רומאים פרק ו' פסוק 17. אך תודה לאלוהים על שאתם אשר קודם לכן הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב לדרך התורה אשר חונכתם בה. תודה לאלוהים על זה שהקשבתם, על זה שצייתתם. ככה אומר מחבר. נקודה שנייה, שהרבה יותר קל שאנחנו מאמינים ביכולות של האלוהים מאשר שאנחנו מצייתים לו. הרבה יותר קל להאמין שאלוהים כל יכול מאשר לציית לו. כמו שקראנו בפסוק 28 ו-29, הוא שואל אותם, בהיכנסו הביתה ניגשו אליו העברים, אמר להם ישוע, האם מאמינים אתם שאני יכול לעשות זאת? כן, אדוננו, השיבו. נגע בעיניהם ואמר, יחה לכם כאמונתכם. הם האמינו שהוא יכול לעשות את זה. נדמה לנו שזה הדבר הכי חשוב שצריך להיות אצלנו, להאמין שאלוהים כל יכול. נכון, זו נקודה חשובה, אבל זה לא הכל. להאמין שאלוהים כל יכול, זה טוב, אבל לציית, זה מאוד חשוב. בדרך כלל מי שמתפלל ומי שמתחנן לפני אלוהים, הוא איכשהו מאמין. כשיש לנו אמונה קטנה, זה עדיף מאשר שאין לנו בכלל. ואם יש לנו אמונה גדולה וחזקה, אז זה בכלל אוצר גדול יש לנו. כולנו זוכרים את הסיפור שפעם אבא של הילד, אתם זוכרים, שהוא היה אחוז שדים, ותלמידים לא הצליחו לגרש שדים. ואז הוא בא אל ישוע ומבקש שתלמידים שלך לא הצליחו, אולי אתה בכל זאת תעזור. ואז אלוהים, ישוע שואל אותו, האם אתה מאמין? ואז הוא אומר, כן, אני מאמין, אבל תעזור לחוסר אמונה שלי. אצל בן אדם הזה בכלל לא הייתה אמונה חזקה. וגם בסיפור שלנו, מה שקשור לעברים, שאלה של ישוע, אם אתם מאמינים שאני יכול לעשות את זה, הם בביטחון ענו, כן אלוהים, אתה יכול. אף אחד מהם לא העז אפילו להגיד, איך אתה יכול לשאול דבר כזה, אלוהים? מה, אתה לא רואה שאצלנו אמונה כל כך חזקה? לפעמים אנשים אפילו נעלבים ששואלים אותם שאלות כאלו. והעברים שלנו, מסיפור שלנו, הם לא כאלו, הם אומרים בביטחון, כן, אתה יכול. אבל הסוף כולנו יודעים. הביטחון הזה שהיה להם ביכולות של ישוע לרפא אותם, זה הספיק בשביל לקבל את הרפואה. הם ראו את החסד מאלוהים. הם קיבלו דבר הכי יקר, דבר שהם מאוד מאוד רצו אותו. סוף סוף הם הצליחו לראות אנשים שסובבים אותם. הם יכלו לראות את הבית. במילים תרתי משמע, הם עברו ממלכות החושך למלכות האור. על פי אמונה, אנחנו יכולים להזיז הרים כמו שאנחנו יודעים. על פי אמונה חזקה. אבל כמו שאנחנו לומדים מהסיפור שלנו, האמונה ללא ציות, אין בה שום ערך. בתוך האמונה הזו לא היה רצון לקיים את רצונו של אלוהים. האמונה הזו היא רצתה רק לקבל מה שטוב לבן אדם עצמו. וברגע שהאמונה הזו מקבלת משהו לעצמה, היא ישר שוכחת מי נתן את המתנה. אנחנו זוכרים גם את הסיפור עם העשרה עברים, שזה גם סיפור ידוע, שהם התחננו לפני אלוהים שהוא ייתן להם בריאות ורפואה וראייה. ואז הם קיבלו את זה, וכולנו זוכרים כמה חזרו אל ישוע כדי להודות לו. הייתה אמונה חזקה, רצו מאוד לקבל. אבל חוסר ציות מחק את הכל. הרבה יותר קל להיכנע לסערת הרגשות מאשר לציית לאלוהים. נפתחו אצלהם עיניים וישוע אמר להם בבירור, אתם לא צריכים לספר על זה. שאף אחד לא ידע מה קרה איתכם. אנחנו לא יודעים למה אלוהים ביקש את זה מהם, אבל אלוהים ידע למה הוא מבקש. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה זה קורה בחיים שלנו. יכול להיות הוא לא רוצה שאנשים אחרים יתחילו, כמו ששם אנחנו יודעים שהם רצו להמליך אותו. יכול להיות, הוא רצה משהו אחר. אבל ישוע הרבה פעמים, הוא הדגיש את הנקודה שלציית לדברו של אלוהים, זה דבר הכי חשוב. יותר מזה, הוא לא פעם ולא פעמיים גר בפרושים, שהם החליפו את דבר אלוהים במנהגים שלהם ובמסורת שלהם. הרבה פעמים שהוא דרש ועמד בבית הכנסת, אנשים התפלו ואמרו, איך זה יכול להיות הוא בן של נער, אנחנו מכירים את ההורים שלו, אנחנו יודעים מאיפה הוא, אנחנו יודעים בוודאות שהוא אף פעם לא למד, איך הוא בביטחון כזה מלמד. הוא לא פעם יראה לכולם שאנחנו צריכים להעריך את דבר אלוהים, וזה הרבה יותר חשוב בשבילנו מאשר אנשים קדושים, מאשר נפלאות ונסים, מאשר כל הדברים האחרים. ישוע לא פעם דרש ללא תנאי שאנחנו צריכים להקשיב לדברו. כמו שכתוב ביוחנן י"ב, פסוקים 48 ו-49, יוחנן י"ב 48-49, מי שדוחה אותי ואינו מקבל את דברי, יש השופט אותו. הדבר אשר דיברתי, הוא ישפוט אותו ביום האחרון. כי לא מעצמי דיברתי, אלא אף אשר שלחני, הוא ציווני מה שאומר ומה שאדבר. כשהוא פנה לאנשים העבריים ישוע, הוא ביקש מהם לא לספר. אבל הם לא קיימו את זה. הם כל כך היו מאושרים, הם כל כך, הסערת הרגשות הייתה בתוך ליבן מתרחשת, איך אפשר לשתוק, איך אפשר לא לספר? הם כל כך היו מאושרים, שהם היו מוכנים אפילו להפר את רצונו של אלוהים. בוודאי, כדי להפר את רצונו, אנחנו הרבה פעמים מחפשים את הצידוקים, אנחנו הרבה פעמים מחפשים תירוצים. לא סתם אנחנו קמים ומאפרים את רצונו. יכול להיות הם חשבו שהאיסור הזה שהיה לא לספר את אותיו, לפעמים הוא לא מובן לנו. למה אנחנו צריכים להסתיר את זה? יכול להיות ככה חשבו עברים. האיסור הזה הוא לא הגיוני, למה ישוע ביקש מאיתנו את זה? וברגע שמשהו לא הגיוני בעיניי, זה כביכול נותן לי אישור לעשות מה שבא לי. לפעמים אנחנו מצדיקים את עצמנו ואומרים שזה קשה לנו. האיסור הזה הוא קשה בשבילנו. האיסור הזה הוא בעצם לא נותן לאנשים אחרים לקבל רפואה. אנשים אחרים הרי יכולים לבוא אל ישוע ולהתרפא. וברגע שאנחנו לא מספרים אודותיו, אז אנשים פשוט ממשיכים להיות חולים. ואז אנחנו חושבים, הרי אני ככה אני עוזר לאנשים. אז מה שישוע אסר עליי? אבל אני רוצה לעזור לאנשים. ואז אנחנו מפירים את רצונו ונדמה לנו שאנחנו עושים נכון. גם אחת מהתירוצים שאנחנו לפעמים לוקחים לעצמנו זה האיסור הזה קשה לקיים. זה אותו דבר מה שלבקש ממני לא לנשום. לספר על ישוע אין שום דבר רע בזה. איך יכול להיות שישוע דורש ממני לא לספר עליו? אנחנו מספרים על הכוחות של המשיח שלנו. האיסור הזה הוא כנראה לא כל כך חשוב. יכול להיות ישוע ביקש ממני, אבל אני אולי משהו לא הבנתי עד הסוף. בוודאי אלוהים אחר כך הוא יבין אותי. ויותר מזה, אפילו אחר כך יגיד לי כל הכבוד שאתה בכל זאת עשית משהו למענו. הוא יבין אותי. אבל דבר אלוהים מלמד אותנו אחרת. אסור לנו לבטל את האיסורים שאנחנו מוציאים בדבר אלוהים. אפילו שזה לא מובן לנו, אפילו שאין שום היגיון בזה, אפילו שזה נוגד לכל העקרונות שיש בנו, אבל אם דבר אלוהים אומר שככה צריך לעשות, אז ככה צריך לעשות. כולנו זוכרים, אנחנו כבר לא נדבר על כל הסיפור הזה, אבל סיפור של מלך שאול ונביא שמואל. אתם זוכרים איזה ציווי היה לשאול ברגע שהוא נלחם עם המלך ואלוהים נתן לו ניצחון, ואז נאמר לו שהוא היה צריך להשמיד את כל השלל. הוא היה חייב להשמיד את כל השלל. ואז יש ביניהם מפגש בין שמואל ושאול, ואז פתאום שמואל אומר, איזה קול של הבקר אני שומע, או איזה רעש אני שומע, מה פתאום שאני שומע קול של הפרות וכבשים. ואז אנחנו זוכרים איזה תירוצים נתן שאול. כל השלל הזה, אני אסבח למען אלוהים. הדבר הזה הוא ישרת את אלוהים. לא סתם אני לקחתי לעצמי. לא למעני אני פעלתי. אני אעשה משהו טוב למען אלוהים. תירוץ מאוד מאוד רוחני. תירוצים שהרבה פעמים אנחנו מוצאים לעצמנו. תירוץ לא להקשיב לאלוהים למען אלוהים עצמו. לא לציית לאלוהים למען אלוהים עצמו. אבל פסוק אחד מכל הסיפור הזה אנחנו חייבים לקרוא, כי הוא מאוד מאוד חשוב. שמואל א', פרק ט"ו, פסוק 22. שמואל א', ט"ו, 22. ויאמר שמואל, חפץ לאדוני בעולות ובזבחים, כי שומו בקול אדוני, הנה, שמו מזבח טוב להקשיב מחיל אווילים. להקשיב לאדוני, לציית לאדוני, זה הרבה יותר טוב מאשר כל הזבחים שאתה יכול להעלות. וכולנו זוכרים מה קרה בסופו של דבר עם שאול. רוח הקודש התרחק ממנו, הוא כל החיים רדף את דוד, הוא אחר כך פנה לכשפים, והמחיר של חוסר הציות של שמואל היה מאוד מאוד גבוה. האם משהו דומה לא קרה עם העברים שלנו? ברגע שהם קיבלו את הברכה של הרפואה, הם נפלו אל תוך החטא, שהוא חטא כמו כל חטא אחר, כמו כשף, כמו כל הדברים הנוראים שכתבי הקודש מזהירים אותנו. חוסר הקציות, חוסר ההקשבה לאלוהים, זה חטא מאוד עמול, מאוד מאוד אנושי. חטא שמאוד מאוד מאפיין את בני אדם. חוסר הציות. מה אנחנו יודעים על האנשים האלו שהם לא הקשיבו לאלוהים, שהם קיבלו את הרפואה, אבל העקבות של האנשים האלו נעלמות בתוך ההיסטוריה. אנחנו זוכרים את הסיפור, אנחנו כבר לא נסתכל אל תוכו, אבל מי שרושם את המקומות יכול לרשום מרקוס פרק י' פסוקים מ-46 עד 52. אנחנו זוכרים את הסיפור של ברטימאי, בן של תמאי. אותו דבר, הוא פנה אל ישוע, אותה בעיה הייתה אצלו, הוא רצה לקבל את הרפואה, הוא קיבל את הרפואה, אבל יש שם בסוף הסיפור, אתם תראו, פסוקים מאוד חשובים שכתוב, שברגע שאלוהים אמר לו ללכת אחריו, זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא קם והלך אחריו. והשם הזה הוא נשאר על דפי ההיסטוריה. ברטימאי נשאר. אבל העברים שלנו, שהם קיבלו בעצם אותו דבר, הכבוד שלהם נעלמות על דפי היסטוריה. הזרה הבא שאנחנו נמצאים בתוך הסיפור שלנו, שזה היא כזו. לעסוק בפעילות דתית הרבה יותר קל מאשר לציית לאלוהים. לעסוק בפעילות דתית הרבה יותר קל מאשר לציית לאלוהים. כמו שאנחנו קראנו בתוך הסיפור שלנו, שהם יצאו אחרי שהם קיבלו רפואה והתחילו לספר לכולם, לכל האנשים שהיו סביבם. נדמה לנו שהם עסוקים בדבר מאוד מאוד מבורך, הם מבשרים. אבל השירות הזה הוא לא היה נתון תחת ציווי של אלוהים. כל פעילות דתית, כל הקינה דתית, אבל אם אין בתוכה ציות למשיח, אין בה שום ערך. כל קינה דתית, אין בה שום ערך. יותר מזה, אפילו אלוהים שונא את זה. הוא לא ביקש מהם לעשות את זה. כמה שזה נפלא לבשר, כמה שזה נפלא היה לספר אודותיו, אבל הוא לא ביקש מהם. ורק ציות זה מעלה מאוד מאוד יקרה, מעלה נעלה, אם היא נגרמת על ידי אמונה, זה מה שמחפש אלוהים אצלנו. ציות. איך אנחנו יכולים לאפיין את הציות? זו מילה יפה, זו מילה שנשמעת מאוד מאוד נחמד, אבל איזה מאפיינים אנחנו יכולים למצוא אצל ציות כזה? נקודה ראשונה, אנחנו יכולים לראות שהציות הוא צריך להיות שלם. בדיוק כמו שאצל נוח, שהוא הכל עשה על פי דבר אלוהים. אם אנחנו נפתח ספר בראשית פרק ו' פסוק 22. בראשית פרק ו' פסוק האחרון. ויעש נוח בכל אשר ציווה אותו לאלוהים, כן עשה. זה הציות. ציות צריך להיות שלם. מאפיין הבא של הציות הוא צריך להיות, הוא אמור להתבצע תקף ומיד. בדיוק מה שכתב דוד בתהילים כף יוטט. בואו נסתכל גם, תהילים כף יוטט 60, פסוק 60, תהילים כף יוטט 60. חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. ציות אמיתי אמור להתבצע תקף ומיד, כמו שאמרנו. גם ציות הזה הוא צריך להתבצע ברצון, מתוך הלב. אנחנו לא צריכים לעשות את זה בגלל שמכריחים אותנו, או מישהו דורש מאיתנו, אלא זה צריך להיות מרצון, מכל הלב. כמו ששליח פולוס כתב, ראשונה אל הקורינטים, פרק ט', פסוקים 16-17. ראשונה אל הקורינטים, פרק ט', פסוקים 16-17. כי כאשר אני מבשרת בשורה, אין לי מה להתעלל, שכן חובה מוטלת עליי, ואוי לי אם לא אבשר. אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר, אבל אם לא מרצוני, הרי שתפקיד הופקד בידי. זה מאפיינים של הציות שאנחנו יכולים למצוא בתוך כתבי הקודש, ואלו מאפיינים אלוהים מחפש בנו. ואם מה שאתם שמעתם היום, מה שאנחנו היום למדנו, אם בכל זאת אתם מוצאים אצלכם את הנקודות של החוסר הציות, מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו באמת מבינים שהחוסר הציות הזה הוא קיים גם אצלנו? הרבה פעמים, כמו שאנחנו ראינו בסיפור שלנו, אנחנו ממיתים את החשיבות של הציות. נדמה לנו שמה שאנחנו עושים, במיוחד אם זה פעילות דתית, זה מצדיק את כל הדברים האחרים. כדי להילחם בחוסר הציות, אנחנו צריכים יותר ויותר להיזכר בפסוקים שאנחנו היום למדנו. אנחנו צריכים יותר ויותר להיזכר בסיפורים שהיום אנחנו עברנו אותם, וסיפורים שמראים מה קורה בסופו של דבר עם האנשים שאלוהים פעל בתוך החיים שלהם, אבל בסופו של דבר חיים שלהם נגמרו בצורה גרועה, כמו שאצל עברים שלנו. אלוהים פעל בצורה נפלאה בחיים שלהם, והם לא הקשיבו לו. אנחנו צריכים לקחת כדוגמה את ישוע עצמו, כמו שכתוב בעברים פרק ה' פסוק 8, איך ישוע למד לציית לאביו. עברים פרק ה' פסוק 8, ואך כי היה בן מסבלותיו למד לציית. אפילו לישוע, לבן אלוהים, הוא למד דרך הסבל. זה לא קל. זה רק מדגיש את העובדה שלציית לאלוהים זה לא קל. זה לא בא בקלות. זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו. ואנחנו לומדים את זה. ואנחנו נלמד גם דרך הסבל. לרבים מאיתנו יש אמונה. רבים מאיתנו באים לקהילה הזו ואנחנו מספרים על עצמנו שאנחנו מאמינים ואנחנו אנשי אמונה. אבל מה עם הציות? מה שנשאר לנו, ובעצם אין לנו שום ברירה אחרת, אם אנחנו באמת רוצים ללכת בעקבות של אדוננו, אלא חייבים אנחנו לחבר בין האמונה שלנו לציות. שיעזור לנו אלוהים לחבר את זה. בואו נתפלל.